לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. שלום וברוכים הבאים ללאורה, רדיו ספרד בישראלית. נתראה כאן בכל יום רביעי ב8. כבר מתחילים. כותרות השבוע בספרד.
אז מה היה לנו השבוע בספרד? הנה כמה מהכותרות המרכזיות. תכתובות ראש הממשלה עם שר לשעבר מטלטלות את המערכת הפוליטית. אל פאיס ואל מונדו מפרסמים תכתובות וואטסאפ בין פדרו סנצ'ז לשר התחבורה לשעבר, חוזה לואיס אבלוס, החשוד בשחיתות. מהפרסומים עולה שסנצ'ז המשיך להתייעץ עם אבלוס גם לאחר הדחתו. יושב ראש מפלגת האופוזיציה, אלברטו נוניז פייחו, טוען שהדבר נובע מחשש לחשיפות נוספות מצד אבלוס וקרא להתפטרות סנצ'ז. התכתבויות אלו כוללות גם דיונים על מענק החילוץ לחברת התעופה אר אירופה. זאת במקביל העובדה כי נחקרת השאלה האם אשת ראש הממשלה, בגוניה גומס, סייעה לחברת התעופה לקבל את הסיוע הממשלתי. הפסקת החשמל. ממצאים ראשוניים ודוחות שהוזנחו. אל פאיס מדווח כי שלוש תקריות של אובדן חשמל התרחשו תוך 20 שניות בגרנדה, בדחות ובסיביליה. אובדן השווה לתפוקה של שני קורים גרעיניים. שרת המעבר האקולוגי שללה בשלב זה מתקפת סייבר כאחת הסיבות להפסקת החשמל. במקביל, מתפרסם כי כבר בנובמבר 23 התריעו רשות החשמל ורשות התחרות מפני מתחים גבוהים ברשת וחוסר יכולת להתמודד עמה. בינתיים, מחירי החשמל בספרד מזנקים. Airbnb תיאלץ להסיר עשרות אלפי דירות לא חוקיות. ממשלת ספרד פועלת נגד השכרה לא חוקית של דירות לתיירים. לפי אל מונדו, אחת מכל חמש דירות לתיירים, כ-66 אלף דירות, אינה רשומה כחוק. לאחר החלטת בית המשפט השבוע, יחויב האתר להוריד את הדירות שאינן בעלות רישיון. מהלך להסדרת מעמדם של 400 אלף מאגרים ומבקשי מקלט. לפי אל פאיס, הממשלה מקדמת יוזמה חדשה להסדרת מצבם החוקי של מאות אלפי מאגרים. זאת בעקבות כניסתו לתוקף של חוק ההגירה החדש, שמקצר את זמן ההמתנה להסדרה משלוש שנים לשנתיים בלבד. עם זאת, החוק שנכנס לתוקפו השבוע אינו כולל את תקופת השהות של מבקשי המקלט. כ-275 אלף מבקשי מקלט צפויים להידחות. המהלך החדש זוכה לתמיכת ה-PSOE וה-PP, ומתנגדת לו רק מפלגת בוקס. ביוני, ועידת נשיאי הקהילות האוטונומיות התכנס בברצלונה. בשישי ביוני התקיים כינוס נשיאי 17 הקהילות האוטונומיות ושתי הערים האוטונומיות. לפי העיתון, ABC, הנושאים הבוערים שעל הפרק כוללים את הפסקת החשמל, חלוקת מהגרים קטינים בין הקהילות ומחלוקות על מחיקת חובות ורפורמה במודל המימון. על הפרק, שינוי שיטת הבחירות במפלגת הפפה. מפלגת הפפה, מפלגת האופוזיציה, הודיעה על כינוס המפלגה בחודש יולי כדי להתארגן לקראת הבחירות האפשריות. אחד הנושאים שידונו בכינוס הוא שינוי שיטת הבחירות הפנימיות, הן ברמת הנציגים לבחירות בקהילות האוטונומיות, והן ברמת המפלגה ונציגיה הארציים. לפי מה שפורסם השבוע, שיטת הבחירות הנהוגה כיום יוצרת מלכוד. כך לדברי מנהיג המפלגה אלברטו נוניז פייחו, מכיוון שהיא מתבססת על שני סבבים, סבב של כלל המתפקדים למפלגה ואחריו סבב של נציגים. והכרעת הנציגים מביאה לבחירה הסופית, גם אם בספירת הקולות הנציג הנבחר קיבל פחות קולות מהמועמד המפסיד, כפי שהראה בעבר. מהנכתב עולה כי עדיין לא הועלו חלופות למודל הקיים, אך ישנה הסכמה על הצורך במודל חלופי. עד כאן השבוע, אני עידן נתיב, באדיבות חדשות הפואנטה.
מחליפים מילה.
שלום לכולם וברוכים הבאים שוב למחליפים מילה. אני איתכם אדווה וליס, והאורחת שלי היום היא מעיין ארז, מוותיקות הישראליות במדריד. אנחנו אימא לשני בנים, מטפלת בדיקור סיני, מורה לפילאטיס ובעברה רקדנית בלהקת המחול הקיבוצים. כמו כן, היא השתלבה גם בפרויקטים שונים בעולם המחול בספרד, וגילוי נאות, אנחנו חברות טובות, ובכל זאת החלטתי לראיין אותה היום. היי מעיין.
היי, שלום לכולם.
אז קודם כל אני ממש שמחה שהסכמת ושאת פה איתי.
תודה.
ונתחיל בשאלה שאני שואלת את כולן. מה הביא אותך למדריד? איך הגעת לפה?
אוקיי. אז היינו זוג צעיר, ובעלי עבד בחברת הייטק, כל הזמן היה על הקו של מדריד תל אביב. ואז נולד דניאל, והבנו שבאופן הזה של רק להיפגש רק בסופי שבוע זה משהו שהוא לא מתאים לנו. ומכיוון שיש לנו דרכון אירופאי, אז החלטנו שאנחנו מעבירים את החיים למדריד כדי להיות ביחד פה. ומאז אנחנו פה.
כמה זמן זה מאז?
עוד מעט אנחנו סוגרים 23 שנים במדריד, כן, ותיקי מדריד.
תגידי, מעיין, אני יודעת מה רמת הספרדית שלך, אז אני שואלת, כאילו לפני 22-23 שנה, איך מסתדרים בלי גוגל טרנסלט? מה עושים?
אז זהו, אז מסתדרים, שוברים את השיניים, מתגברים על הבושה. האמת היא שזה לא היה פשוט, אבל כן, החיים כאילו זה קורה, זה אפשרי. הולכים לסופרמרקט ועומדים, ועד שהמילה טומטה יוצאת כאילו, וגם שאת רוצה שזה יהיה גם מדור או מדור, בשל, אז כל הגוף רועד, אבל בסוף זה, כן, מתגברים על זה. גם באותו אופן, גם על אני רואה הרבה פעמים כל מיני דיונים על רישיון הנהיגה וכל זה, אז גם רישיון הנהיגה בזמנו אני הוצאתי, והוצאתי בספרדית, בלי לדבר ממש את השפה. היה ספר וספר לימוד, וישבתי עם מילון אמיתי, מילון ספר, ופשוט תרגמתי מילה במילה את הספר, ולמדתי, וככה למדתי, והאמת שעברתי. כן, ככה, זה היה חלק בעצם מהספרדית, מלימוד הספרדית שלי פה.
טוב, היום החיים יותר קלים, אבל מצד שני, יש פחות
כן.
צורך ללמוד.
נכון. כן.
מעיין, אנחנו בעצם שתינו בעשייה רבה מאז השביעי או השבעה באוקטובר, ותכף נגיע לזה.
כן.
אבל לפני זה, כבר לפני כמה שנים, תכף תגידי לי כמה, את כבר פתחת את אחת מקבוצות הוואטסאפ החשובות פה, למשפחות ישראליות במדריד.
נכון.
יכולה לשתף? איך זה בכלל התחיל? מה?
כן.
איך זה בא לך?
אז נכון. כן, את קבוצת המשפחות נפתחה בשנת 2018. אני חושבת ששנתיים לפני זה היה, כן, שנתיים לפני זה. לפני כן הבנים שלי למדו בבית ספר הצרפתי, והעברנו אותם באיזשהו שלב לבית ספר היהודי, ואז הבנו שאנחנו לא באמת מבינים איך זה עובד שם, ומכל מיני בחינות, מהרבה בחינות, והייתי שולחת אימייל לגבי נושא מסוים ברשימת תפוצה כאילו של, לא היה אמור, לא ידעתי למי לפנות. אז עלה לי רעיון של, ופתחתי בעצם סוג של פרויקט התנדבותי שנקרא פותחים בית, בעצם משפחות ותיקות, מאמצות משפחות חדשות ומובילות אותם ככה ממש צעד צעד בהשתלבות.
בבית ספר היהודי, כן?
בבית ספר היהודי, כן, וזה היה ממש, זה היה ווין ווין גם למשפחות, גם לילדים, גם לבית ספר, ההשתלבות הייתה יותר קלה. ואז ב-2018 נכנס באירופה, נכנס לתוקף חוק הגנת הפרטיות, ומאוד ככה הסתכלו על כל מי שעובר עליו, והבית ספר אמר לי, תקשיבי, מעיינה, יש לנו איזו בעייתיות מסוימת להעביר לך את הרשימות של המשפחות החדשות. ובדיוק באותה שנה הגיעו לבית ספר כמה משפחות ישראליות, אז אמרתי, אוקיי, אז נפתח לפחות, אם אפשר, לתמוך ולעזור ולסייע למשפחות הישראליות, בינינו לבין עצמנו. אז פתחתי קבוצה שנקראת משפחות ישראליות במדריד, וזה בעצם היה בתוך הבית ספר היהודי, אבל די מהר זה פרץ את גבולות בית ספר היהודי, ועכשיו כן, הרבה אנשים מכירים את הקבוצה ויודעים שהיא, כן, עוד מעט, זאת אומרת, יחסית גדולה כבר ופעילה, ואני מקווה ש...
ובשנתיים האחרונות כמעט כל יום מצטרפים עוד אנשים, הייתי אומרת.
נכון, נכון, בעצם מאז הקוביד, היא מאוד גדלה, בין הקוביד לבין תקופת המחאה ואז המלחמה, אז הקבוצה ממש גדלה, ואנחנו עוד די מגרדים את ה-400 חברים, שזה וואו.
אפילו לקחת תגבורת.
לקחתי תגבורת מדהימה, כן, לריסה יחד איתי, אז אנחנו ביחד, אנחנו צוות. כן,
כן צוות מנצח. אז אני חוזרת איתך לשבעה באוקטובר, אני חוזרת ולא חוזרת, כי בעצם הרעיון הזה נועד כדי לדבר על בעצם הצגה שאת יצרת, ושיצרת אותה מזמן, אבל את מחדשת אותה עכשיו, בעצם אחרי 10-11 שנים שעבדת עליה ושיחקת בה, ומה קרה? למה עכשיו? מה...
אוקיי,
okay.
אז ההצגה בעצם מספרת על ילדה שמתחבאת בזמן השואה, ילדה יהודיה שמתחבאת בזמן השואה, וההצגה מתחילה כביכול בהווה עם אישה מבוגרת, שבעצם סיטואציה מסוימת שמחזירה אותה בעצם לאותה תקופת ילדות שלה. למה עכשיו? למה עכשיו? זה בדיוק השבעה באוקטובר, שגרם לעלייה באנטישמיות, זה לא סוד, כאילו, זה לא משהו שאני המצאתי, זה המצב. הייתה איזושהי סיטואציה הייתה לדניאל איזושהי הופעה, כן, מי יודע מי לא, אבל דניאל, הבן שלי שר, והייתה לו איזושהי הופעה במסעדת קאץ, גם ישראלים, הייתה שם איזושהי תקרית ש... דווקא עם השוטרים, שהייתה מאוד לא נעימה והרגישה מאוד אנטישמית. ואז באותה סיטואציה החלטתי שזהו, כאילו, יש לי איזשהו כלי ביד, משהו שכתבתי, ואני לא יכולה לשבת בשקט עם ידיים שלובות ולהגיד ולא לעשות כלום. אני חייבת לפעול. וההצגה הזאת חייבת להגיע בעיקר לחטיבות ולתיכונים, על מנת שהנוער הספרדי ישמע סיפור שונה ממה שרק יש לו בערוצי הטלוויזיה וברשתות וכל ה... זה בעצם המניע שהביא אותי לאותה עשייה.
וזה בעצם אותה הצגה מלפני 10-11 שנה, או עשית לה adjustments?
אז בדיוק, נכון, שאלה טובה. אז
תודה.
בעצם, כן, ההצגה עברה עדכון, ובעצם יש בה התייחסות ואזכור של השביעי באוקטובר ושל המצב, באותן סצנות שהן עכשיו, שקורות עכשיו בעצם בהצגה, שהן בהווה. כן, יש לה דיאלוגים עם הנכד שלה, והנכד שלה לא יכול לבוא ולפגוש אותה, וזה מה שמעציב אותה. בעצם הוא לא יכול לבוא ולפגוש אותה, בגלל שהוא הולך והוא פעיל למען החטופים, והיא נעצבת כי זה העצב האישי שלה, והאישי שלה והמאוד אינטימי שלה, מעבר לעובדה שהיא מכירה בחשיבות של מה שהוא עושה הנכד שלה. אבל זה סוג של עצב שבעצם לוקח אותה אחורה, וזה בעצם זורק אותה... לסיפור בעצם של ההצגה.
כלומר, את רוקמת קשר בין מה שקרה עכשיו עם חטופים וכל זה לשואה בעצם. אני מבינה נכון?
אני לא מחברת את עצם העובדה של החטופים לשואה, אני מחברת את זה, את עצם העובדה של, כי אני חושבת שהשואה הייתה במימדים, שוב, זה אני, כדי לא להביא ל... מבחינתי זה משהו מאוד קדוש, אבל אני חושבת שקרה פה משהו ביותר קטן, אבל שהוא מאוד דומה. מעצם הסיבה שהביאה לזה שהוא יקרה, ולכן אני חושבת שצריך לבוא ולדבר לנוער ולהגיד לו, כי הרבה פעמים הדברים האלה יש פה המון בורות, וכל נושא הרשתות החברתיות וכל העניין של השטחיות וכל העניין של אני מביע דעה בלי בכלל שאני מכיר את הנושא או בלי בכלל שראיתי בן אדם, אז זה דרך שלי, זה הדרך שלי בעצם להביא את הנוער להכיר עוד סיפור, להשמיע לו סיפור אחר. כן.
מי מופיע בהצגה? איך, מי המפיקים? מי מופיע? מי
אז
תומך?
ההצגה נכתבה בזמנו, הסיפור הוא סיפור שהרעיון הוא רעיון שלי, אבל נעזרתי בצורה מטורפת, כאילו באמת, עם איש מקצוע מדהים, שקוראים לו רוברטו דוקטור, שיש לו להקת תיאטרון למשפחות, פה בספרד, במדריד, ושנקראת לה מקינטה. והפעם כשהתקנו את ההצגה, אז הכנסנו בעצם דמות של מספר, והוא בעצם דמות המספר, הוא משחק, מה שנקרא, בתור דמות המספר, הוא משתתף, ואת הדמות של הנער, של האח, של הנכד, משחק דניאל שי. אז יש לי פשוט זכות,
מכירה אותו?
ואני ב... אני פשוט באמת בהודיה על זה שאני יכולה להיות על במה אחת יחד עם דניאל, עם הבן שלי, וגם על זה שאני בעצם יכולה שוב סוג של לרקוד, שזה בעצם ממש האהבה שלי. אז כן, אז אנחנו שלושתנו, ו... מי היה מאמין, כן.
אז בעצם קהל היעד זה יותר נוער, בתי ספר.
אז קהל היעד, כרגע הרעיון של, זאת אומרת, הראייה שלנו היא כן לקחת את זה לבתי ספר, אבל לא רק. אנחנו מאוד רוצים, הרי מאוד חשוב העניין של החינוך, זה נכון, כדי להגיע, העניין של הנוער זה באמת כדי להגיע לגילאים כאלה שעדיין, שמצד אחד הם עדיין לא גיבשו איזושהי דעה, וכדי לתת להם עוד חומרים, מצד שני יש להם את היכולת לספוג את החומרים, הם לא צעירים מדי, אז זה קהל אחד, וקהל נוסף, מן הסתם אנחנו גם רוצים להגיע לקהל הבוגר, וזה אומר תיאטראות, זה אומר כל מיני אירועים כאלה שכן נוכל, שיהיו רלוונטיים, או שאנחנו נהיה רלוונטיים מבחינת התוכן לאותו אירוע.
בעצם אם יש מישהו ששומע שיש לו קשרים לתיאטראות, בתי ספר, עוד משהו
אנחנו
ש...
מאוד נשמח, מאוד נשמח ל... כן, מאוד נשמח ש... לשמוע על זה, שיחברו אותנו, אנחנו נבוא ונציג את הפרויקט. ו...
ההצגה כבר רצה? או...
ההצגה עלתה פעם אחת, בגרסה של קריאה דרמטית, שהייתה משולבת גם שולבו בה שירים וגם שולבו בה הקוריאוגרפיות וגם היו גם כמה דיאלוגים, אבל גם היו דברים שהם לא היו רק, זאת אומרת שהם היו באמת קריאת דיאלוגים. היא עלתה פעם אחת, הפידבק היה מדהים, אז כן, זה היה מאוד חיובי, וכן, לאט לאט אנחנו, מה שנקרא, עקב בצד אגודל. אני מאוד מקווה
שזה כבר יתחיל.
שנוכל, כן, ושנוכל באמת לעשות משהו. התחושת חוסר האונים הזאת של זה, אז יש איזשהו כלי, אז שנוכל לעשות משהו כדי לתרום לה, באמת לראייה, אולי לראייה יותר חיובית עלינו, אם אפשר
כל
להגיד את זה.
עשייה מבורכת בעיניי.
נכון,
באמת.
רק שנוכל לעשות את ה... להגיע למצב של עשייה, זאת הכוונה.
טוב, אז קודם כל אני רוצה באמת באמת מכל הלב לאחל לך בהצלחה, אני בטוחה שתהיה לך הצלחה.
תודה.
וככה לפני סיום, אם יש לך משהו שבא לך להגיד שאת רוצה לשתף, אז עכשיו מוזמנת.
אז קודם כל, ההצגה, להצגה קוראים שלום מים או אסתר, או שלום אני אסתר. ואסתר הייתה הדודה רבה שלי, מה שנקרא. הסיפור הוא לא הסיפור שלה, אבל זה לזכרה, ולזכרה של סילקה, שזאת הסבתא רבה שלי, ששתיהן בעצם נרצחו באושוויץ, ו... אז זה לזכרן ולזכרו של כל מי שהלך ולא חזר. ומעבר לזה, בתקווה שנשמע בשורות טובות ושחטופים יחזרו, יושבו.
יוחזרו.
יוחזרו, כן.
כן.
ושכן, שנמשיך הלאה, לצעד הבא. השלב
טוב,
הבא.
אני מצטרפת. אני ממש ממש מודה לך.
תודה
ובהצלחה.
יקרה. והזמן שלך, אם רק תגיד שהאל איתך.
השיר ששמענו עכשיו הוא הזמן שלך, של להקת היהודים. על הדרך.
שלום לכולם, כאן דודו, מדריך במדריד, ושוב בפינה, הפעם נצא מהעיר מדריד לכיוון צפון, לכיוון ההרים, לכפר מקסים שנקרא נאווה סיירדה, ויש לנו מספר סיבות לנסוע אליו. ואני מדבר בעיקר על סופי שבוע, בדגש על ימי ראשון. אז ככה, דבר ראשון, מבחינת טיול בטבע, הכפר הקסום הזה יושב על מורדו, ממש לחופי מאגר מים גדול שנוצר מסכר מקומי, וניתן לעשות טיול רגלי בטבע מסביבו, עם פאנץ' קטן של איזה עלייה על גבעה קטנה שצופה על כל האזור, מסלול מקסים למשפחות, לסתם לחובבי הליכה, שאמור לקחת בסביבות כשעה הליכה, כולל מבט הליכה על הסכר עצמו ולראות את הפרשי הגובה, שזה דבר מרשים בפני עצמו, מין מסלול מעגלי כזה שאמור לקחת בסביבות שעה. בפעתי נאווה סיירדה עצמה, ישנו בימי ראשון שוק פשפשים הכי אותנטי שעונה על ההגדרה של שוק פשפשים, לא לתיירים, לא בגדים, לא אוכל, לא דוכנים, ממש מגרש חנייה גדול שמוסף בימי ראשון לשוק למקומיים שמגיעים עם מכוניות, יש את הקבועים שמגיעים עם הוואנים הגדולים ופורסים פשוט על גבי שולחנות כל מה שאפשר לחשוב עליו בדמות פשפשים, תקליטים עתיקים, סמלים, סיכות, תמונות, משחקים ישנים, דברים באמת באמת שאפשר למצוא רק בשוק פשפשים. ויש כל מיני ככה מזדמנים שפורסים סמיכה ושמים עליה את כל ה... את כל הדברים שמהם הם רוצים להיפטר. אז זה בהחלט משהו שהוא מיוחד, פתוח בימי ראשון, החל מדי מוקדם בבוקר, בשתיים כבר, האחרונים מתחילים לקפל את כל הסיפור, ובדרך כלל לא קשה למצוא חנייה די קרוב לשוק עצמו. על ידו יש את הכפר עצמו, נאווה סיירדה, קודם כל מה שנקרא צמוד לשוק, אפשר למצוא דוכן של צ'ורוס ושוקולד וקפה טוב, שממש נמצא על יד הכפר, על יד השוק, ובכפר עצמו המון בתי קפה די מלאים בימי ראשון יפים, אבל באופן כללי פינה ככה בהחלט קסומה, לרוב אפשר להגיע רק, אפשר להגיע ברכב כמובן, פשוט לרשום נאווה סיירדה או מרקדיו דה אנטיקווידדס בנאווה סיירדה, זה אחד, וישנו קו אוטובוס ציבורי שנראה גם בתדירות די גבוהה, שיוצא, אם אני לא טועה, ממונקלואה, קו 691, מה זה תדירות גבוהה לימי ראשון? אני מניח אחת ל-20 דקות, שממש מגיע גם לתחילת המסלול ההליכה ליד הסכר, גם לכפר עצמו, ואותו קו, אם אני לא טועה, גם ממשיך ועולה ממש להרים. מי שמגיע עם רכב מומלץ בהחלט לעלות גם למעלה לכיוון ההרים, לכיוון מה שבחורף זה תחנות הסקי של נאווה סיירדה, ובכלל כביש ככה יפה בכל, ממש בכל עונות השנה. בקיץ כיף לעלות לשם כדי להצטנן, ובחורף כיף לעלות לשם על מנת לראות שלג. אז זהו, זה הטיפ השבועי. נאוה סרדה, מסלול הליכה יפה, שוק פשפשים ומסלול נסיעה לעבר הרי הגוואדרמה. להתראות.
פרשת השבוע.
פרשה בסיני, הפרשה של פרשת השבוע, מזכירה את הרעיון של שנת השמיטה והיובל, שכבר נמצאים בספר שמות בפרשות אחרות, כמו פרשות המשפטים. אבל בפרשה הזו, בפרשה בסיני, המצווה הזו מוגדרת במסגרת ספירת מעגל של שבעת השנים, של מחזור של שבעת השנים, של עבודה וייצור. כשהשנה השביעית הייתה דווקא שנת שמיטה, זאת אומרת שנה של הפסקת עבודה. ומחזור שבעת פעם, שבעת שנים, שהסתיים ביובל, זאת אומרת השנה החמישית, שנת החמישים, שגם היא שנה של הפסקה. אבל לא רק מעבודה חקלאית, או הייתי אומר, ייצורית. במות, בשנה שביעית, מצווה על יהודי לא לעבוד את האדמה, ובבטאים להתייחס לכל פרי ספונטני שלה כהפקר. דהיינו, כפרי שאינו שלוח לאף בלים. משמעות מצווה זו כרוכה ב, הייתי אומר, קורבן גדול או קרבה גדולה ובאמונה עמוקה באלוהים. כי דווקא דרך הוויתור על מחזור הייצור לשנה שלמה, היהודי מחנך את עצמו למתינות בתחושת בהלות, לדאגה מההסתברות של ריכוש והון. המצווה של שנת היובל, שנת החמישים, מביאה עמה משמעות חדשה של הוויתור שאינה מתייחסת רק לשדות, רק לחקלאות. במהלוך היובל, האדמה הייתה חוזרת לבעלים החקוקים שלה, לשבטים המקוררים, כמו שעבדים היו משתחררים בעצם. בישראל עתיקה לא היה קיים רעיון של בעלות נצחית על האדמה, כמו שלא היה קיים עבדות נצחית. היה קיים מחזור של כל שנה, מחזור של בעלות שהייתה חוזרת על עצמה והייתה חוזרת לבעלים המקוריים. אז בישראל העתיקה לא הייתה קיימת תחושה בעלות הנצחית על אדמה, כמו שלא הייתה קיימת עבדות תמידית. המחזור הזה של שבע שנים, של שבע פעמים שבע, המחזור הזה תמידי של חזרה ואיזון כלכלי וחברתי כל 50 שנה, כמו שבכל שבע שנים הייצור והעבודה מושבתים, נעצרים כדי לתת מקום לאמונה, לאמונה ולאחדות הגבולים של יכולת הייצור. כך היה אומר הרב חיים דוד הלוי, שבזמנו היה רב ראשי של עיר תל אביב יפו. יש טוענים שתורת השם אינה יכולה לענות לשאלות החברה המודרנית, ושאין בתורה של השם, של קדוש ברוך הוא, פתרון לבעיות חברתיות וכלכליות, פוליטיות וכדומה. האמת הפשוטה היא שרוב הבעיות שמטרידות את החברה המודרנית יכולות למצוא פתרון הלכתי שתקוף לכל דור. מחשבה שכבר עסיקה את תפיסת העולם של הרב שמשון רפאל היריש, רב ראשי של פרנקפורט, שנפטר בשנת 1888, שגם הוא כתב. החזרת השדות לבעלים הראשונים או ליורשים שלהם נועדה למנוע סכסוכי מעמדות. היא מגינה על משפחות מהתעניות גמורה ותמידית, מהסתברות יתרה של רכוש בידה מעטים. לא נברא מעולם מעלה של בעלי נכסים עשירים בתוך עניים חסרי אדמה התלויים בהם. ולכן פעם בכל 50 שנה אדמה חוזרת לחלוקה ראשונה. אז פה פשוט אנחנו רואים שכל המצוות הקשורות לאדמה וליובל נושאות בהן קרועות רוחניות או מוסריות, וכן גם היבט חברתי חזק של איזון נגד לחברות, הייתי אומר, אוליגרכיות, ולהדר מוחלט של חלוקת העושר ומדיניות חברתית לשכבות הפחות, הייתי אומר, עם פחות מזל. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות פה כמה מודרני מבחינה כלכלי וחברתי, כמה מודרני הרעיון של שנת היובל. אנחנו חיים בכל מיני מעמדים סוציו-אקונומי שגם היום סובלים מפערים ענקים בין שכבות שונות בחברה. הרעיון של היובל בא כדי להגיע ודי להגל ודי לעזור לנו לבנות את האיזון הכלכלי, הייתי אומר גם התרבותי ולפעמים גם החברתי, בכל חברה וחברה. ושזה קרה כבר בזמן של יציאת מצרים, של יציאת מצרים של עם ישראל, זאת אומרת לפני יותר מ 3,000 שנה, זה אומר לנו כמה החברה היהודית העתיקה הייתה מלאה בערכים סוציאלי, באמפתיות סוציאלית ובדאגה סוציאלית לכל אדם ואדם.
זאת הייתה פרשת השבוע עם הרב פונטורלו.
כמה נוח לזרום עם המוח בהתניות אוטומטיות שלא דורשות לטרוח, רק לתייג ולנבוח, להסיט ולסבוח, לאלילי הרייטינג אייטמים בכל הכוח. הכל כבר מסודר לנו בראש, מגירות מגירות, לא, לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות שכל שמאלוני הוא בוגד, כל ערבי מחבל מתאבד, כל חרדי הוא שודד וכל המתנחלים רצו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין. אל תכלאו לי בשום כלום, אל תסכמו אותי בוויקיפדיה. אני הכל, אני לא כלום, אור אין סוף לבוש בגוף, אז אל תכלאו לי בשום כלום. תקראו לי דון קישוט שמעז לקרוא תיגר, שימו לי פרסה לראש וגיליוטינה בכיכר, השדים זמנם עבר.
תמרחו עירום, תמחקו את כל מה שידעתם על היד היום. לא הנועה מתנחל, לא נציג של אלוהים, לא דוס שמדיר נשים, לא גשר בין המגזרים. יסופו המגזרים, תשרפו דעות קדומות, לכל אחד יהיה סיכוי לכתוב את הסיפור שלו. הכל גלוי וידוע מראש, קלישאות קלישאות, לא, לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות ש... כל מזרחי מקופח, כל חילוני הוא כופר מלוכלך, כל אנשים למטבח וכל הרוסים, הרוסים על סטלין. קלו כבר כל הקיצים, כל חברי כנסת קופה של שרצים, כל האתיופים רצים ואלו שלא שרים עם רייכל. אל תכלרו מי בשום כלום, אני הכל, אני לא כלום, אורן סוף לבוש בגוף, אז אל תכלאו לי בשום כלום.
שמענו עכשיו את השיר ויקיפדיה של חנן בן ארי. הגענו לסיומה של התוכנית. תודה שהזנתם לרדיו ספרד בישראלית. נתראה ברביעי הבא.